של דברים לא נספיק הרבה, אבל המעט שנספיק, אני מקווה, תיתן לנו קצת מושג, ויותר מאשר מושג, קורת רוח. אני חושב שהרגשה נפלאה, כשאנחנו קצת נכנסים לעומק דברי רש"י, לראות באיזה סוגיות מוסריות רש"י בעצם מתעסק במילים ספורות, במילה אחת. דברים שבדרך כלל לא רואים אותם תוך לימוד רש"י, שלומדים שתיים מקרא ואחד תרגום, לומדים כדי להספיק, יותר בגדר של בקיאות, אבל העיון ברש"י הוא דבר לא נפוץ כל כך. פרשנים אחרים זוכרים יותר לעיון, אור החיים הקדוש, רמב"ן, אורנו, כאילו זה הפרשנים שבהם מעיינים. רש"י לא צריך לעיין, מרוב שהוא פשוט לא מעיינים בו. אז גדולתו של רש"י זה בזה שהוא פשוט, אבל פשטות לא פותרת מעיון, כי דווקא בדברים הפשוטים יש את הדברים העמוקים ביותר. כן, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה. הדברים הפשוטים צריכים התבוננות. כן, עברתי על שדה עצל, ראיתי, לקחתי מוסר. הדברים הפשוטים שאנחנו עוברים ככה עליהם, כן, הדברים הברורים כביכול, דווקא הם אלו שדורשים יותר התבוננות, כדי להסיר את המסווה השקרי של הפשטנות, הייתי קורא לזה כך. זה כבר מקונן, המסיעת ישרים בתחילת ספרו. כן. על הפרסום והשכחה, כך הוא אומר, שככל שהדבר מפורסם יותר, כך מתקיימת ביחס אליו שכחה יותר עמוקה. שאומרים לך משהו, ואתה משיב, ברור! אם אמרת ברור, נפלת. סימן ששום דבר לא ברור. כל דבר שהוא ברור הוא לא ברור. כל דבר שהוא ברור בטבע. כל דבר שהקליטה הראשונית שלו היא מולידה בך הרגשה של בהירות. פשוט. סימן שלא הבנת כלום. כמעט כלום. המעט שהבנת, את הטפח של פני המחרישה שהבנת, זה לא מספיק לפרנס את החיים. ורש"י סובל מזה. אני חייב לומר שאמרתי לתלמיד ישיבה אחד לפני שבוע שעבר, רצה לפגוש איזה מישהו בחתונה. אז תוך כדי ככה ישבנו בזמן שהחתן הכינו את הכתובה, ישבנו ככה בחדר, זה היה תלמיד ישיבה מהר המור, אז שיתפתי אותו באחד הדברים שאנחנו לא נזכה אולי ללמוד אותם היום, ואמרתי לו, נו, מה אתה אומר על זה ועל זה? נו, בחור, תלמיד חכם, אז הוא אומר לי, לצערי אני לא מעיין ברש"י. זה תלמיד ישיבה רציני, ישיבת הר המור, בחור שלצערי... את רש"י לומדים רק בתור שמות, שניים מקרא ואחד תרגום. הלוואי איזה שכרנו, שאנחנו באים קצת לרומם את קרנו של רש"י, למרות שכולנו יודעים שרש"י הוא נפלא ועצום, באמת נפלא ועצום, אבל לא יודעים עד כמה דבריו רואים לעיון, ועד כמה במילים ספורות של רש"י הוא מקפל עולמות שלמים של מוסר ואמונה. עכשיו לבוא ולהתיימר שאנחנו נחשוף את בואו תיקחו את הכל פרופורציה כמובן, לא באתי להגיד לכם שאני אגלה לכם מסתרות רש"י, ודאי שלא. אבל לגרד קצת את ה... כן, קצת את החיש גד, לגרד קצת את ה... לגלות מספר הקסם שם מתחת, כן, המספר הזוכה. קצת, אנחנו נעשה. ואיזה סחורים? בעזרת השם. אנחנו נעבוד לפי סדר הפרשיות. אפשר לפתוח פרשת כי תצא. נתחיל עם הפרשה של אשת יפת תואר. אני קורא כמה פסוקים, אחרי זה נקרא את רש"י שמתייחס לפסוקים האלו, ונפרש. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביה. וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. ועבדת אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה, ואת אמה ירח ימים. אחר כן תבוא אליה, ובעלת, והייתה לך לאישה. והיה, אם לא חפצת בה, ושילחת לנפשה, ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה, תחת אשר עינית. חזרה לרש"י. אנחנו מתחילים מפסוק י' ג'. אנחנו מתחילים מפסוק י' ג', לא נוכל לפרש את כל רש"י. נבחר מכאן ואילך. והסירה את סבלת שוויה מעליה, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה, ירח ימים וחכן תבוא אליה ועלתה ביתך לאישה. והסירה את סבלת שוויה, לפי שהם נעים הבגדים. שהגויים, בנותיהם מתקשטות במלחמה, בשביל להזנות אחרים באימהם. אז רש"י פה מלמד אותנו את מנהגם של הגויים, בעצם לשלוח את נשותיהם, את בנותיהם. את בנותיהם, זה יכולה להיות גם אשת איש אמנם, אבל הרבה פעמים העדפה היא דווקא לשלוח את הבנות הרווקות לשדה המלחמה, במקום ששם נדרש התעוזה, שם הפגזים מתעופפים על הראש, שם יש סכנה של מיטה. למרבה הפלא, הם שולחים את בנותיהם למקום של המלחמה. מעניין. מלבישים אותם יפה, יפה, כך שהם יראו בנות יפות, מושכות, מפתות מאוד. לפי שהם נעים, שהגויים בנותיהם מתקשרו למלחמה בשביל להזנות אחרים אימהם. למעשה, יש פה דבר והיפוכו. הרי השעה היא שעת מלחמה. והגויים מנסים בתוך המלחמה בעצם להכניס מרכיב של שלום. ששולחים את הבחורה או את האישה הזו מקוששת, משקוששת כל כך יפה לשדה הקרב. באופן אוטומטי, לוחמים, כל מי שהיה במציאות קצת מורכבת, מציאות של ריחוק מהבית, מציאות של הרגשת חסרון והיעדר, הקרקע הבטוחה שלך זה ביתך, זה עבודתך, המצב המוכר שמעניק לך הרגשה של ביטחון. אנחנו יודעים איזה מתקופות מילואים, כן? אפשר לראות לפעמים מילואים ניקים שבחיי האזרחות שלהם הם מנהלי הייטק נפלאים, כל מיני כאלה אנשים בעלי משרות, מגיעים למילואים, פתאום הם כאחד האדם במובן השלילי של המילה. ואתה מתפלא איך יכול להיות שאדם כזה, שאתה פוגש אותו מדי פעם, אתה פוגש אותו באזרחות, לבוש יפה, ככה עם תיק וזה, מדבר בשפת שיחה, לקוחות, עשה ציבור, כובד ראש, רצינות, יודע לנהל מערכת, עובדים. פתאום הוא אדם זול שבזולים. זה פלא עצום. מיוחד שאתה מכיר אותו. גם אם אתה לא מכיר אותו אישית, בעצם יודע שאתה יודע שהוא מנהל עסק, אני יודע, של 1,000 עובדים. אתה כבר יודע שהוא אדם רציני בדרך כלל מסתם. אבל פתאום לראות אותו רודף סמלות, פתאום לראות אותו קשקש ומדבר כפי שהוא מדבר, יש בזה משהו מאוד מחזב. אבל יותר מאשר מחזב, הוא מלמד משהו על נפש האדם. לכן אומרת הגמרא, אגב, מסכת ברכות, כשאתה יוצא לדרך, ימלך בקונך וצא. כשאתה יוצא לדרך, כשאתה יוצא למצב חדש, שלא הורגלת בו, מכיוון שלא הורגלת בו, אתה עוד לא יודע איך להגיב על המצבים החדשים שהוא מעמיד לך. מה אלא אם אתה נמצא בבית המדרש, נגיד. פה אתה כבר רגיל לאורחות החיים, אתם יודעים, אפילו בעל תשובה, או כל אדם חדש שמגיע לבית המדרש, ולא רגיל למציאות של בית המדרש, ולחברה לא הטרוגנית, פתאום הוא מגיע למקום שיש בו הרבה אנשים, ו... בקיצור, כל המבנה וכל ההליכות, זה שונה ממה שהוא הכיר לפני שהוא הגיע לכאן. הוא היה רגיל למבנה חברתי אחר לחלוטין, לסדר יום אחר. הוא עם התיק על הגב, הוא עובר את המפתן של הדלת, ההוראות פה במקום הזה אגב, שברגע שמגיע אדם חדש, אנחנו משתדלים לקלוט אותו מהר. כי אם לא קולטים אותו מהר, לפעמים הוא אפילו יכול לברוח מכאן בשעה שהוא עוד לא עלה לקומה השנייה אפילו. הוא כבר מרגיש את הזרות. הוא כבר מרגיש את השוני. בואי נו, מה זה המקום הזה? מה זה? איך אנשים מדברים פה? איך אנשים נראים פה? הוא בא מעולם אחר. הוא ציפה אולי לראות משהו אחר. לא פשוט לכל הסיפור, שלא לדבר על זה שהוא יחס לחדר. פתאום הוא גר באיזה חדר, אני יודע, שלא בדיוק מטופח, ולא בדיוק הפנימיה פה, זה לא בדיוק 5 כוכבים, גם לא 3 ולא 2. חוץ מעליית הגג, שאפשר לראות שם את כל הכוכבים, וליל קיץ, אז הרבה כוכבים. אבל חוץ מזה, בנינו, זה לא בדיוק המקום האולטימטיבי למגורים. זה לא הבית שלך בדירת הפאר שלך ברמת השרון, ברמת אביב, שיש לך שם חדר בפני עצמך, אולי אפילו קומה לבד. זה משהו אחר. אז היית בצבא 3 שנים, נכון? אבל סוף סוף גמרת צבא, אז עוד פעם מכניסים אותך לתוך צבא. קומה שנייה שם למעלה, אני יודע מה. כן? אם אתה למטה, אז מישהו מתנדד לך למעלה, אני רואה אותך באמצע הלילה. ואנשים הרגלים שונים, זה נכנס ב-10, זה ב-11, זה ב-12, והוא נוחר, והוא אני יודע מה, פותח חלון. סיפור! צריך להחזיק אותך חזק שלא תברח מכאן, זה סטי קרב, במובן מסוים. זה לא דבר פשוט. כשאדם יוצא למלחמה, תכפילו את כל מה שאמרתי, פי כמה וכמה. המציאות הנפשית היא מציאות מורכבת מאוד. וכדי להחזיק ראש, בשיטת המלחמה, להחזיק ראש, להיות נאמן למטרה שלשמה צאת המלחמה, להקוד באויביך עד חורמה. צריך כוח. מה יכול לפגוע בך בזה? אם מכניסים לך אווירה של בית לתוך המלחמה. יש לך פלאפון, או מצלצל, או לא לשקט, או רוטט נגיד. אה, שולה, איזה יופי. שולה, מה העניינים? טק, טק, שולה, הכל בסדר, טק. יש פה בעיה רצינית. יש פה ניגוד חריף מאוד. אנחנו יודעים את זה גם בטירונות, באופן כללי, כל טירונות שלי, שהיא. גם טירונות של קפלמידים. הפלאפון לא בתוך הכיס. אפשר לדבר על טירונות של, אני יודע, כן, רובעי 07, אני יודע, כן, זה בכלל. לא, מכניסים את הבית לתוך הטירונות. הבית שמה, ואתה פה, שלום לישראל. אם מערבבים פרשיות ותחושות והשקפות עולם ותפיסות עולם, זה מחבל חבלה של ממש. בריכוז, במיקוד. בהצלחת הפעילות הצבאית, אפילו בטירונות, כל שכן וכל שכן מלחמה. עכשיו, צריך להבין שזה שבמלחמה, או נגיד אחרת, אדם לא אוהב מלחמה. במיוחד ישראל לא אוהב מלחמה. לא אוהב מלחמה. עם ישראל לא אוהב שלום. ואחרי כל המלחמות שלנו, אף פעם לא ססנו למלחמה נוספת. אחרי כל מלחמה, זה היה כבר ב-55. דרך המלחמות השונות, לא משנה, כל המלחמות כולם, יום הכיפורים, ששת ימים, ששת ימים הכיפורים. תמיד אחרי מלחמה יש תדלנות לא רגילה של שלום. שנייה. למה? כי אנחנו לא אוהבים מלחמה. תסתכלו את הספר של קישון, סליחה שניצחנו. הספר סליחה שניצחנו הוא ספר שיצא סמוך למלחמת יום הכיפורים. ששת ימים. ניצחנו בעוצמה כבירה את 7 צבאות ערב. פילי פלאים, 6 ימים, בלי שבת. 6 ימים. אחרי המלחמה הזו, כשהסתכלנו מסביב וראינו את כל הדם שנשפך, אנשים נחמדים בתוכנו, התחילו להערר על כל הסיפור הזה. תסתכלו על הספר שיצא בזמנו. כן? שיח לוחמים. בתנועה הקיבוצית, יצא ספר שנקרא שיח לוחמים. תראו שם את הנימה של לוחמים צעירים שיצאו למלחמה על 6 ימים, חזרו הביתה, פשטו את המדים, ישבו על כוס קפה או כוס תה בקיבוצים, במושבים, וכתבו על המלחמה. מי שראה את הספר שיח לוחמים, הוא ספר שכולו מושך, הייתי אומר, הוא הזרעים הראשונים של שיטת השמאל ברדיפת השלום שאנחנו מכירים היום. שם זה התחיל. שם מתחיל הסליחה שהצלחנו. ואני חושב שעל זה קישון כתב את מה שהוא כתב. שהוא ראה את ההתנצלות בעם על המלחמה, על ניצחון המלחמה ששת ימים. הוא כתב את הסתירה. סליחה שניצחנו. איזה צער. עם ישראל הוא אוהב שלום. הוא רודף שלום. גם בשעה שהוא נלחם, כל טהרת המלחמה של עם ישראל מבוסס על אהבת השלום, מבוסס על התפיסה העמוקה, שגם מלחמות ישראל הן מלחמות בשם השלום. אנחנו יוצאים להילחם כי אנחנו רוצים שלום בר קיימה. אנחנו יוצאים להילחם כי רצוננו זה להדביר את הרע באופן כזה שהטוב יוכל לשגשג בלא הפרעה. בין אם אומר לך את זה הלוחם מגולני או גבעתי, ואין אם הוא לא אומר את זה. זה מוטבע בעם ישראל. עכשיו, הגויים יודעים את זה. הגויים יודעים שעם ישראל רודף שלום. יודעים את זה. לכן הם מעוררים בנו את הנטיות של השלום בטרם זמנם. הם מכניסים בתוך המלחמה אלמנטים כאלה שמעוררים בנו את הזיכרון המתוק של הבית, של השלום. של הפיוס, של הרכות. כך עושה רבי יוחנן בריש לקיש. אתם זוכרים את הסיפור התלמודי המופלא? כאשר הם נפגשים שם בתוך הירדן, רבי יוחנן רואה את ריש לקיש, את הפרא אדם הזה, את הליסטים הזה, ראש חבורת שודדים, פחות ולא יותר. מה הוא מציע לו? את אחותו. זה דבר פלא. למה את אחותו? רבי יוחנן רואה שבתוך ריש לקיש יש רצון עז לשלום. זה שהוא ליסטים, זה שהוא עזב את הישיבה בצעירותו ויצא לדרך של שודדות, זה לא בגלל שהוא אדם רע. אין מי שידע לפנות לרקות שלו. אין מי שידע לקיים דיאלוג עם הצד הרך, הנפשי הרך שלו. אחותו של רבי יוחנן תעשה את זה. היא אשת יפת תואר שלו, אבל היא אשת יפת תואר ישראלית, שיודעת לפרוק מריש לקיש את כלי המלחמה המיותרים, לקטט את חרבותיו לעיתים, לעיתים של חפירה, איפה? בשדה התורה. לקטט חרבותיו לעיתים. יודעת לקחת את החרבות הפוצעות של ריש לקיש, השודד הזה, ולהפוך אותו לעת של חפירה בשדה התורה. ריש לקיש יגיע עוד לבית המדרש, אבל צריך בשביל זה אישה. הכוח המפייס, הרך, האנימה הזאת של האישה, הצד הנשי הנקבי, היא זו שמחוללת בנו, בגברים הלוחמים, במובן הפשוט של המילה, הגברים הלוחמים בשדה הקרב, כמו שאנחנו רואים פה. אבל גם במובן היומיומי הנפשי, הגבר הלוחם, הדינמי, הפעיל, האקטיביסט, מי ירגיע אותו? נשים שעננות, האישה עם הטבע שלה, הרך, הפייסני, העדין מאוד, הרגיש מאוד, היא יודעת להשקוט את הגבר העייף, הצמא למים, להשקוט אותו, לעשות לו צל לראשו, כמו שיעל עושה לסיסרה, אבל שם היא הורגת אותו, כידוע. כן? הוא רוצה מים. כן? היא נותנת לו חלה. אבל היגע הזה, יגע המלחמה, נכנס לאוהלה. נכנס לעולם הנשי. ושם בתוך העולם הנשי מתחרחשת דרמה מופלאה של זיכוך, של ריכוך, של המסת הקשיות הגברית. הדבר הזה קורה בעם ישראל תמיד. עם ישראל הוא עם רך. שמעתי כי מלכי ישראל מלכי חסד הם. כך אומר בן הדד, מלך הרם, למשרתיו, כאשר הוא רואה שהוא כבר מפסיד במלחמה, והוא רוצה איכשהו לשרוד, הוא שולח את המשרתים שלו לאחאב, ואיך הוא אומר להם? שמעתי כי מלכי ישראל, מלכי חסד הם. לך אל אחאב, תעשה לו פרצוף של פיוס, הוא יצא מכליו, הוא תכף ומיד יפרוס חשתיח אדום, וירוץ בו על המסלול של אירופה ישראל, אירופה, ארצות הברית, ישראל. הוא ירוץ לך בכל העולם כדי להשיג את השלום. לך. ובאים משרתיו של הדד, מדברים עם אחאב, ואחאב אומר, אתם אחים שלנו. בדיוק מה שהם קיבלו. איזה החוקים. בואו נתחבק ביחד. צלם. לצלם מזבל. לצלם. בבקשה. תראו מה זה שלום. הפריחו שם יונים, פלאי פלאים. בא הנביא לאחאב ואומר לו, יען כי שילחת את איש חרמי. על כן, לא אשאיר לך משתין בקיר. אפס עצור ועזוב. שום דבר. כל בית אחאב נחרט לחלוטין, לדורי דורות. למה? כי בשעת מלחמה ביקשת שלום. השלום צריך להיות ביסוד המלחמה. ברוגז רחם תזכור. ודאי שגם בשעת הרוגז והמלחמה, עם ישראל בבסיס זוכר מהי מטרת המלחמה. אבל אם אתה מערבב ועושה כלאיים, במקום שצריך להוציא פגז מהקנה, אתה שם שם חמציץ או קלנית, אתה בבעיה. והגויים משתדלים לטפח ולעורר וללבות ולהציס בנו את השלום בטרם עת. זה מה שקורה כאן. לא עושים את זה רק לעם ישראל. עושים את זה בכל מלחמות הגויים דאז. הדבר הזה מתברר גם בדברי קורות הימים. כן? דברים שכתובים גם בספריהם. חז"ל ידעו את הדברים, ידעו את מנהג הגויים בדורות ההם. אבל שהם עושים את זה לישראל, שהם עושים את זה לגויים האחרים, הם עושים את זה בעיקר כדי לעורר את התאווה, תאוות הניאוף והמיניות, שמתעוררת בעיקר במצב המלחמה. גם זה מתעורר במצב המלחמה. ההרגשה הזו של הצורך בסיפוק, כי מצב של מלחמה זה מצב של הקרבה. כמה אדם יכול להקריב? אדם גם רוצה סיפוק. אדם רוצה סיפוק. אגב, זה יכול אפילו לקרות במלחמתה של תורה. אתם יודעים שאם אתם יושבים למשל בלימוד גמרא יום בוקר שלם, ואתם כל הבוקר עמלים כדי להבין תוספות אחד ולא הבנתם אותו, צריך מאוד מאוד להיזהר. כי אם מישהו עכשיו יגיש לכם, או ייתן לכם איזה פיתוי של הנאה חומרית, אתם עשויים לקפוץ עליו. למה? כי לא היה לכם סיפוק במלחמתה של תורה. אבל אם אני השקעתי כוחות בלימוד הגמרא, ובסופו של בוקר גם זכיתי להבין את עומק דברי התוספות, אז יש פה באמת גם את העמל וגם את השכר במובן מסוים. עכשיו אני לא אחפש לי סיפוק שהוא מחוץ ללימוד. אבל אם סגנון הלימוד שלי הוא יותר באתקפיה, יותר בלי העונג, בלי המשמחת לב, בלי השמחה של הלימוד, יש סכנה גדולה. שאת ארוחת צהריים אתה תאכל בתאווה כפולה ומכופלת. כי זה הפורקן שלך. אין לך סיפוק אחר. אנחנו צריכים לשים לב היטב שבשעת הלימוד המלחמה של התורה תהיה בבחינת משפטי השם משמחי לב. צריך ללמוד תורה בשמחה. העמל לא עומד בסתירה לשמחה. אבל אם אנחנו נהיה במצב שהמלחמה שלנו היא בעצם חושפת אותנו רק להקרבה, רק להקרבה, רק לקור או לחום וללכלוך ולסריטות ולפציעות ולמסירות, יש לך סיפוק מסירות נפש מתוק. אבל אם אתה תהיה במעמד של רק נתינה ונתינה, בבלי שאתה מקבל משהו לפי דעתך, יש סיכוי טוב שאשת יפה תואר, בין אם זו תהיה לבנונית, בין אם תהיה סודנית, זה לא משנה לך למה היא תהיה. יש סיכוי שבסופו של יום לחימה, אתה תחצה את הכביש מהמחנה שלך, אל הבית המוהר, בסמטה, ותעשה עבירה. זה לא קורה הרבה בעם ישראל. ושזה קורה כבר, מגיבים לזה בחומרה נוראה, היה מקרה אחד או שניים כאלה במלחמת לבנון. היה מקרה כזה, אבל זה היה, הגיבו על זה בכזו חומרה. אבל ההתעוררות הזאת בנפש האדם היא מובנת. אתה לא בתוך הבית שלך. תכף אתה תשוב לביתך, עוד מעט. תכף היא תשב בביתך. תכף אותה אש תפה תואר שהכשילה אותך, המהלך יהיה לגמרי הפוך. היא תבוא לביתך. וכל הבירור יהיה בכיוון שונה לחלוטין. אבל בשלב זה אתה נמצא בתוך ביתה. הבית שלה, זה שדה הקרב הגוי, ושם יש לו תפקיד מאוד ברור, שהיא נערכת אליו פסיכולוגית, חינוכית, ואפילו גדולי אומות העולם היו שולחים את בנותיהם להכשיל את בני ישראל. זה מסופר שם בשיטים, שאחד מחמישה, כן? אחד מחמישה ראשי בתי אב, שלח את ביתו, צור, שלח את כוסבי, כוסבי בת צור, שהיא הייתה אחת מנשות יפות התואר, שהכשילו את בנות ישראל. כרגע אתה נמצא בתוך ביתה. והיא יודעת את התפקיד שלה נהדר. היא מה עם השמלה הפרחונית שלה? היא נראית אביבית לחלוטין במציאות החורפית של המלחמה. במציאות המייסרת והלא פשוטה של המלחמה, שמזעזעת את הנפש האנושית בכלל ואת הנפש הישראלית פי אלף. ושם אתה פוגש אותה. איזה מציאות. לא פשוט. מה רש"י? לפי שהם נעים, הגויים לוקחים את היופי הנשי. שהיופי הזה ביסודו לאן הוא שייך. בנותינו כזוויות מכותבות בתבנית היכל. הנאות, היופי הנשי, למה הוא מיועד? שיר השירי. צווארך כתלפיות, צערך כעבר הגולש, שינייך כרחלים. שלמה המלך. מפאר ומתאר את היופי הנפשי, הנשי, ממש כהתגלות של שכינה. הגויים לוקחים את היופי הזה ומשתמשים בו כדי לעורר תאוות. מוציאים אותו מחוץ להקשרו בקדושה ומורידים אותו מטה מטה, נמוך נמוך. לעורר תאוות שפלות, להכשיל אנשים בניאוף, בזימה, בזנות. לפי שהם נעים, הסמלה שלה, שהגויים בנותיהם מתקשטות במלחמה. הן מתקשטות במלחמה. דווקא במלחמה הן מתקשטות. כי המלחמה זה המצב שבדיוק בו אסור להתקשט. בדיוק בו צריך להיזהר, לא לעורר משיכה ופיתוי לדברים חיצוניים. והן מתקשטות במלחמה. במלחמות ישראל... תמיד היו מביאים את, את הזמרות, כן? יש את הזמרות המפורסמות, שתמיד מלחמות ישראל היו מופיעות, וכל המעוזים היו מביאים אותם עם טנקים, כן? למעוזים הקדמיים, יפה ירקוני, כן? שושנה דמרי, כל... אלה זמרות המלחמות, כן? חבר'ה, זה רואים בצילומים ככה, עם הזקן של 40 יום ככה, כבר שלא לא, 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 לא התגלרן לה זמן התגלח אפילו. ככה יושבים, מסתכלים על הזמרת, שר עליהם וזה, זה מרומם את זה, בסדר. בסדר, יש מקום לדון על התפעול, אולי יש מקום לדון על התפעול. מתקשטות במלחמה. זה ממש כהן בבית הקברות. מה זה קשור? מה הפלאפון שלך מצלצל באמצע הקרב? מה קורה כאן? זה לא שייך בכלל. הם לוקחים את היופי הזה, ומטילים אותו לתוך המערכה, כדי לבטל, לטשטש, להפריע, להשיח את הדעת מהמטרה שבה אתה נמצא. מתקשטות במלחמה. בשביל להזנות אחרים אימהם. אתה מדבר גם על זה. כן, סליחה, שרציתי לומר משהו? אני... אתה הרמת מקודם, אתה יען. פשוט לא נתתי לך. אני נדמה לי. יש שאלות על מה שאני אומר עד עכשיו? חשוב שיש שאלות. אולי דברים לא פשוטים. כן, כמו שמשמעים אולי. אז יהיה חשוב דווקא אם אתם תגיבו, או שנשמע מה, מה אתם מבינים, מה אתם לא מבינים. כן. כן? שאל שום שאלות. זה רצוי. ממש רצוי. כי אני מבקש להרגיל את עצמכם באמת, להגיב על הדברים שנאמרים, כי אני לא בא פה לרצות. לא בא לרצות. אני בא לרצות. אני בא, אנחנו בסך הכל באים כדי לפעול אחד אל השני. כן? אני עליכם, אתם עליי, אנחנו חייבים שנהיה באינטראקציה, אחרת יהיה לי הרגשה כאילו אני פה כופה אתכם. כן.
שאלה שלמה שאומר, זה פחות קשור לניסה שלא אומר. אני אומר שה... בפרשה הקודמת, שמדובר מי שיוצא למלחמה.
כן.
אחד הפירושים זה שאני יודע ברך לדבר, זה זה שפוחד מהפירות שבידו.
כן.
מי שיוצא למלחמה זה אנשים צדיקים מאוד. אז איך יכול להיות שבאמת כזה צדיק, ובאות יד הפרשה, מה שמדבר בצלמות שלילית על האישה הזאת, שהתורה הציעה כאילו את זה רק מגדי יצר הרע, ו...
על האיש הזה.
אז איך יש כזה צדיק שיוצא למלחמה,
תשמע, אין אפוטרופוס להוריות. גם כהן גדול, בסוף ימיו נאסף אפיקורוס, או חטא, ירד, נמוך נמוך. אין אפוטרופוס לדברים האלו. אתה אף פעם לא יודע איך אתה תגיב במצבים קיצוניים. כן? גם הצדיק היותר גדול. והיו כבר צדיקים גדולים שאמרו על עצמם, כן? הם ידעו עד לאן הם יכולים ליפול במצבים מסוימים. ונזהרו מאוד לא להגיע למצבים כאלו. הזכרנו פה את אחד מרבותיו של רבי ירוחם ממיר, שפעם הוא שמע אותו אומר, כן, שהוא לא מוכן לשבת לבד ליד מאות, קופת צדקה שיש בו מאות, אפילו מאות לא מנויות. מאות לא מנויות. מאות לא מנויות, יש פיתוי גדול לקחת אותם, כי אף אחד לא מנע אותם, ולא יודעים את סכומם. אתה יכול לקחת, אתה יודע, כן. יש לך איזה קופה, אני יודע, של אבא שלך בבית, מעולם הוא לא ספר את הסכום, אז אתה לוקח, מזנב משם כל פעם 5 שקלים. הוא לא יודע כמה יש שם. כן? אם זה מנוי, אתה חושש, כן? כי אם תיקח משם, הוא יספור את זה גם היום, ויראה שלקחת. אז אמר לו רבו, שהוא לא מוכן לשבת ליד קופת צדקה של מאות שאינה מנויית. הוא מפחד. מה, הצדיק הזה מפחד? הוא יודע. הוא יודע עד כמה הנפש עדיין מורכבת. כל שכן וכל שכן מצבים שמתוארים כאן. המצבים שמתוארים כאן מצבים מאוד מורכבים. מאוד מורכבים.
למה?
אנחנו לא יכולים לדעת איך אדם יגיע מצבים כאלו. זה ברור שרוב עם ישראל, 99.9%, לא יתעסק עם, עם הנשים יפות התואר האלו. זה ברור. אבל יש סיכוי שאחד אחוז מן הצדיקים כן ייפול בזה. וכנגד אותו הסיכוי, התורה כתבה את מה שכתבה. אז אתה צודק שסך הכל רובם לא נפלו בזה. זה פשוט שלא. איש לרעהו אמר חזק, הם מחזקים זה את זה. כן? בפקודת הקרב, שמע ישראל, אתם יוצאים למלחמה היום לביכם. כן? משיח, כן? כהן משוח מלחמה, היה מכריז מה שמכריז. כולם היו ערוכים למצב הזה. אבל יש מצבים נפשיים לא פשוטים. אתה יודע מה קורה לחייל שהוא יוצא ויושב באיזה עמדה? אני רואה אצלנו ביישוב ולילות שבת. טוב, זרק הולי, זה בתוך יישוב נגיד, כן, זה יותר פשוט. אבל זה לא מנע מחייל להתאבד שם, בעמדה. לא עלינו. איך תדע? אתה מושים שם איזה חייל לבד, בין 12 ל-6 בבוקר, אחרי שהוא כבר לא יוצא 4 שבתות, ואחרי שכל השבוע הוא מסתובב אחרי טרוריסטים וכל הכפרים שם באזור. והנה עכשיו הוא יושב לו שם בבוטקה הזו, בין 12 ל-6 בערב, בלילה, במקום להיות בביתו, בליל שבת, הוא נמצא שם לבד, ועכשיו כל המחשבות הנוגות עולות, וכל הסיבוכים, וכל הקשיים, וזה שחברה שלו עזבה אותו. תמיד מה יכול להתרחש בתוך הבודקה הזו? ותוסיף לזה מזג אוויר סגרירי, וקר, והרוח מצליפה בין כל הכיוונים, בתוך המבנה פלדה הזה. כן? שם קופה מגורי, מה שנתנו לו שם איזה בגד, אני יודע. תבין, מה קורה לבן אדם כזה? ובליל ראש השנה, לא עלינו, אחד התאבד שם. עד היום יש שם את האבן הזו, המצבה, כתוב שם, כן? כמה מילים לזכרו. דבר לא פשוט. ואז שמו שניים בעמדה. במשך איזה שנה או שנה וחצי שמו שני חיילים. שאם אחד מדוקה, השני קצת... זה לא כך. זה לא דברים פשוטים. אני זוכר שאני הייתי נהג של חיילים סדירים. מילואימניק. הייתי נהג של חיילים סדירים מדוכיפת. מכניס אותם מתוך הכפרים, לכל מיני זה, כל מיני מעצרים וזה. ופעם אחת נסו איתי, ארבעה, חמישה חבר'ה כאילו, אנחנו מגיעים מתחנת דלק של בית אל. אז הם ביקשו, בדרך כלל היינו עושים שם איזו עצירה כדי שיכולו לטלפן עם הטלפון הציבורי, לא היה איזה סוללרי אז, היה לפני הרבה שנים. אז הייתי יוצר להם שם כדי שיכולו להתקשר עם הטלפון הציבורי, לבית, לחברות שלהם. אז אחד יורד, הוא חוזר מהטלפון בוכה, בוכה. אמרתי לו, מה קרה ירז? מה קרה צדיק? עזבה אותי. חברה שלו עזבה אותו. אמרתי לו, למה עזבה? לא, היא רוצה ג'ובניק מהקריה, מה, היא צריכה אותי, פעם בשלושה שבועות אני מגיע הביתה, נמאס לה מני. התחיל לבכות, אוי, איזה דיכאון נכנס, השם ירחם. הבאתי, אמרתי למפקד, בואי, תשים לב טוב על ארז, הבחור שכזה, אני לא יודע עוד מה יעשה פה. סעירו אותי עם הבחור הזה, כן? הייתי שמשמש חסיד פסיכולוג בתוך המילואים האלה, כל החיילים האלה, סקלנים, איזה צערות שלהם וזה. זה לא דברים פשוטים. לא דברים פשוטים. אני זוכר את עצמי מילואים. חזרתי בתשובה, והייתי פעם ראשונה מילואים, זה היה באזור דימונה, ליד הכור האטומי, זה היה חורף, חורף קשה, ויש שם ארוחות תהום כאלו. היה איזה לילה חורפי מאוד, כל כזה מסביב יום עשר. אני עומד בתוך העמדה הזו, הרגליים קור, הקור נכנס לרגליים. אסור להדליק שם אש ולא שום דבני. איך אני עובר את הששעות האלה? מה עשו שאר החבר'ה? הלכו לישון. אבל אתה לא יכול לישון. אתה חזרת בתשובה. אתה חזרת בתשובה כדי להיות מה שהיית לפני כן? אתה לא יכול לישון. מה לעשות? אמרתי, מה אני עושה פה עכשיו ששעות? התחלתי לחשוב על רש"י, ויצא משה לראות את העם בסבלותם. רש"י, נתן עינה וליבו להיות מיצר בצרתם. אמרתי, עכשיו אני חושב על זה ארבע שעות. המשפט הזה. בסוף הלילה הוצאתי איזה 30 פירושים על דברי רש"י. אמרתי, עברו לי ארבע שעות, עברתי אותם איכשהו, שמתי ניירות בתוך הרגליים, ככה נזכור, חושב, נתן עיניו וליבו, עיניו זה מבט חיצוני, ליבו זה מבט פנימי, כתבתי, וזה, איזה 30 פירושים יצאו לי, אני אסור לי לישון, איזה מאבק זה היה, עכשיו אני אומר לעצמי, מה עושה פלוני אלמוני, שלא רגיל בחשיבה כזו בכלל, עמדה חשוכה, אסור להדליק אור. בודקים אותו אחת לחצי שעה או 13 שעה. אגב, היו כאלו שהיו ישנים ונתפסים ולא אכפת להם בכלל. הולכים למשפט. או שעירים בשעות הראשונות של המשמרת, נרדמים יותר מאוחר, מתעוררים, שמים איזה שעון מעורר, מתעוררים, יודעים מתי הג'יפ פחות יותר מגיע. כל מיני פטנטים. אבל אתה לא יכול לעשות את זה. אבל מה יעשו אותם אלה שלא מורגלים בדברים כאלו? או שישנו, או שפשוט יקללו את יומם. במהלך המשמרת. מה יעשו? חייקנות, כזה שעמום. זה לא פשוט. מצבים מורכבים. אז אפשר להבין שיש כאלה שנופלים. אפשר להבין. כן. התורה היא תורת חיים. היא מתייחסת לכל מצב שיכול להתרחש בחיינו. התורה היא תורת חיים. וקרה בה כל ימי חייו. כל ימי חייו של אדם, כל המצבים, ולא משנה, לא רק מצבים, אני יודע, כן, מצבים נמוכים ביותר. כנגד ארבעה בנים דיבר התורה. היא מדברת כנגד הצדיק, היא מדברת כנגד הרשע, היא מדברת כנגד התם וכנגד שנועד לשאול. שאלו ארבעת המצבים המוסריים, העיקריים, שהם אבות הטיפוס של כל המצבים המוסריים של אדם. התורה מדברת כנגד כולם. יש מקומות שהיא מדברת במפורש, כמו המקרה הזה, יש מקומות שבין משתמע. כך לימדה אותנו תורה שבעל פה. כן? הדרכות למצבים מורכבים ומסובכים. השולחן ערוך מתייחס למצבים רבים. כן? ספרי שאלות ותשובות שנגזרות מן השולחן ערוך. מתייחסים למצבים מזדמנים שלא שכיחים בשולחן ערוך, כן? במפורש, אבל מתוך הכללים של שולחן ערוך, אנחנו לומדים להתייחס, כן? גם למצבים הלא שכיחים. אבל התורה מדריכה את כל מצבי המציאות. אתה רואה את זה במסכת, אתה רואה את זה בתלמוד, איך החכמים נכנסים לתוך הראש של הגנב, מיגו דגנב וכל, נכנסים לתוך הראש של אנשים הסוטים יותר. כי גם להם צריך לצאת עצה, הוא צריך להבין אותם וצריך לתת להם עצה. גם איך להתגונן מפניהם, גם איך לחנך אותם. איזה עונש, כן? על מה לחנך אותם. איך לרדת לסוף דעתם, כדי להדריך אותם בדרך ישרה. זה התורה שלנו, ברוך השם. לא בשמיים היא. בפיך ובלבבך לעשותו. אם כן, בואו נסיים רק דברי רש"י. כדי להזנות אחרים ממהם. הביטוי להזנות בדברי רש"י יש לו שתי פירושים. כן? זה קצת דומה למה שאומרים חכמים על רחב הזונה. הרי שם שתי פירושים, מי שראה. שתי פירושים רש"י מביא בשם חז"ל. פירוש ראשון, מה זה רחב הזונה? שהיה לה חנות מזונות. היא הייתה חנוונית. היה לה מקולת, נקרא לזה ככה. לפי פירוש שני, כפשוטו. שהיא הייתה אישה מופקרת. כן? אבל היא הייתה מיוחדת בעיקר לאליטה של המלכים. כן? לאליטה. בארץ כנען היו 31 מלכים, למד א' מלכים, היא הייתה מיוחדת למלכים. כן? זה לפי פירוש שני. שתי הפירושים האלה, כן? המשמעות הבסיסית שלהם, באה לידי ביטוי בדברי רש"י. כלומר, להזנות אחרים מהם. א', הנוכחות, הנוכחות של אישה יפת תואר בתוך המלחמה. היא הייתה קודם כל במובן של זנה ומפרנסת. מה היא הייתה זנה ומפרנסת? את נטיות השלום של הלוחמים. הנוכחות, הרכות של הבנות האלו. אלו היו בנות מארחות בצורה בלתי רגילה. הם בחרו את הבנות הרכות ביותר, הנעימות ביותר, העדינות ביותר. לא גסות, לא אמזונס, לא אמזונות, לא. מדונות, ליידי. רכות מאוד, יודעות בדיוק את הפסיכולוגיה של הלוחם, עד הפרטי הפרטים היותר דקים, פלאים פלאים, כמו שנשים יודעות בדרך כלל, ובמיוחד המוכשרות שבהם. הן היו זנות ומפרנסות את נטיות השלום של הלוחמים, מעוררות אותם בטרם עת, עד שלוחם כזה היה מניח את הנשק בצד, ומתמסר התמסרות מלאה. לבחורה הזו, ואחרי זה כבר יכולה לקחת את הנשק, לתת את זה למפקד, כן? אין שום בעיה. אז זה הדבר הראשון, במובן של זן ומפרנס. הדבר השני, במובן של להזנות ולהסית. על ידי זה שהיא הייתה זנה ומפרנסת את נטיית השלום שלא בעיתה, היא הייתה גורמת ללוחם להסית את תשומת ליבו ממטרת המלחמה. ובזה נמחק לוחם אחד. הוא ירד מהסדק. היא עשתה בו סדק, והוא ירד מהסדק. הוא כבר לא בסדר הכוח של הלוחמים היום. מר סיפור. כן.
אני
רוצה
לפי
הפשט
מפרש,
אני רוצה
להגיד שהבחורה הזאת היא נושא שבויה. הרי זה רגע בשביעה שהיא דיפת תורה. כלומר, היא לא... אם אני מנסה לצייר תמונת קרב שלוחם עם חרב שנמצא שם, אז אין פה איזה בחורה שיושבת לו שם בצד, איזה 100 מטר משם וקוראת לו בוא אליי, אלא זה בחורה שהיא בשבי.
ודאי. אנחנו רק מנסים להבין מה היא עושה במלחמה. רגע, רגע. ודאי שבו אותה, אני לא רוצה שבו אותה. אנחנו מנסים להבין מה היא עושה. אנחנו לא אמרנו שהוא נפל בחטא. לא אמרנו שהוא נפל בחטא. כן? הבחורה הזו היא במלחמה, כמו שרש"י מסביר לנו, כדי להפיל את לוחמי ישראל. עכשיו, בתוך השבי, היא עלתה ברשת. היא עלתה ברשת. עכשיו, נכון הוא, היא במלחמה נמצאת כדי לא ליפול בשבי, אלא כדי לקחת אותך בשבי. פה מדובר במצב שבה הוא שווה אותה. הפלא עצום הוא, שגם אחרי שהוא שווה אותה, הוא עדיין עשוי להתפתות אליהם. מילא אם תאמר בשעת ההסתערות, אבל בשעה שכבר שווית אותה, לכאורה כבר ידע על התחתונה, יכול להיות שפה עוד יותר מתעוררים רגשי החמלה של הלוחם הישראלי על השבוי, זה עוד עניין. אבל בוא נעשה סדר, אתה צודק מה שאתה אומר. הפשט הוא אכן זה. היא יוצאת למלחמה כדי להכשיל, לא כדי להישבות. יש מצב שבו היא נופלת בשבי. ואז בתוך ההתייחסות לשבי, אתה פוגש את הבחורה הזו. כן? עם המרגמות, והתותחים, והנשק הקל ששבית, יש גם שטיפת תואר, ואתה מגיע אליה. הנה. אז גם את בשבי. נו, דווקא נחמדה. אולי נתחתן. פה הולך מתרחש משהו נוסף. בזמן ספירת המלאי של השבי. נכון. צודק. הפלא שזה יכול להתרחש גם בשעה שהיא כבר שבויה. כן? כי היא לא כבר נגמרה המערכה. כן? אנחנו כבר מתחילים לספור את המלאי. אפילו פה היא עדיין מסוגלת. כן? עד כדי כך. אם כי, יכול להיות שהוא מתעורר אליה בשבי, כי הוא ראה אותה עוד לפני השבי. זאת אומרת, קשר העין הראשון היה שהוא כיוון את הנשק. שם כבר הוא ראה אותה. כן? אחרי זה שהיא בשבי, הוא רואה ומסתכל ואומר, היי, זה עד שראיתי שם. אז יכול להיות שזה על בסיס הזיקה הראשונית שהתחילה להתפתח כבר בשעת המלחמה. הלאה ברשי. והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. אומר רשי, היא ישבה בביתך, בבית שמשתמש בו. נכנס ונתקל בה. יוצא ונתקל בה. רואה בבחייתה, רואה בניבולה, כדי שתתגנה עליו. כלומר, פה מתבצעת פעולה חירורגית כדי להוציא אותה מראשו וליבו של הלוחם הישראלי. אם להתחבר לדבריך, מדובר פה באדם שבשעת ספירת המלאי ראה את הבחורה הזו והתאווה לה מאוד. לפי דברי חז"ל אגב, יש שתי דעות בחז"ל שאת הביאה הראשונה הוא רשאי לעשות במלחמה עצמה. יש דעה כזו בחז"ל. לפי דעה שנייה, מותר לו לבוא אליה רק אחרי סדר כל המעשים שבא לידי ביטוי בפסוקים פה. אחרי חודש ימים, ואם הוא חפץ בה אז, ולקחתה, והייתה לך לאישה, שזה עניין של אישות, למדו חז"ל. אבל לפי דעה מסוימת, התורה מתירה לו בשעת הקרב, כבר לקיים, כן, ביאה ראשונה. עכשיו, המבצע, המשימה שלנו זה להוציא אותה מליבו של החייל הישראלי. איפה בית הטיפול? מהו המקום המתאים? בביתך. כשאתה נמצא בביתך, זה בדיוק ההפך מכל המצב שדיברנו עליו לפני כן במלחמה. זה כבר לא שעת מלחמה. זה כבר לא מקום זר, זה לא שדה אויב. זה מקום מוכר לך, הבית שלך. אתה גר פה המון המון שנים. ביתו של אדם זה מבצרו. זה המקום שבו אתה עשוי להרגיש בטוח. זה המקום שבו אתה חוזר לקניינים הטבעיים שלך. ואתה לא מדמיין לעצמך שאתה צריך להביא את עצמך לידי סיפוק על ידי משהו זר. אתה לא צריך לשרוק לפקידה הפלוגתית. אתה לא במילואים עכשיו. אתה חזרת למשרד. אתה חזרת לממלכה שלך. שם יש לך מקום מאוד בטוח. שם אתה לא כאחד האדם. פה אתה מנהל הייטק. פה אתה בעל בעמיו, בתוך ביתך. יש לך את הכבוד בתוך ביתך, אשתך מעריכה אותך, בניך סביב שולחניך, תשתילי זיתים. יש לך פה מעמד בטוח. ביתו של אדם זה מבצרו. זה מקום מאוד חזק. קודם כל, לוקחים את הקלפתה הזאת, לוקחים אותה לבית שלך. כדי שתוכל להעריך את מקומה מחדש. כדי שתוכל להסתכל עליה מתוך עיניים של בעל הבית, ולא של גולה ונודד חסר בית, שאוכל אפילו שרצים ושקצים ורמסים. עכשיו אתה חוזר לתפריט המקורי שלך. תפריט מכובד, שמתאים למדרגה שלך, לאישיות שלך, לאופי שלך, למה שאתה באמת. זה לא יהיה פשוט, רבותיי. כי הזיקה הזו, בפרט לפי דעת חז"ל, שהוא בא עליה בעה ראשונה כבר בקרב, זה לא פשוט להוציא אותה מתוך ליבו של האדם. וכמו שאומרים פה חז"ל, שבסופו של דבר, אם הוא ייקח אותה, בסופו של דבר יצא להם בן סורר המורה. איך אתה יכול לקחת אותה אחרי כל הסיפור הזה? היא גם בכתה. כן, תראה איך היא נראית. שיער שלה כזה פזור ומלוכלך ומדובלל, והורידה את סמלת שביה, והציפורניים שלה כמו של האודי הזה, וזה קילומטר וחצי. מה אתה בכלל מרגיש כלפיה. והיא בתוך ביתך. היא בתוך ביתך. בתוך ביתך היא נמצאת. אתה עדיין קשור אליה? היא כל כך דבוקה בו כנראה. היא כל כך נצרבה בו, שקשה לו להוציא אותה. זה לא דבר פשוט. אבל הטיפול קודם כל, הוא דרך הבית של האדם. אם אתה לא יודע להיכנס לתוך ביתך, והבית פה זה במובן הפיזי הפשוט, במובן הפיזי, שתי מפלסים, שלוש מפלסים, לא משנה, הבית הפיזי שלך. אבל זה מרמז גם לבית הרוחני של האדם. אתה חוזר לתרבות, אתה חוזר לבית המדרש, אתה חוזר לסביבה התומכת, אתה חוזר לאקלים הרוחני המחזק. פה תסתכל עליה מחדש. פה תסתכל עליה מחדש. תאריך אותה מחדש בערכה, כן? ערכה מחודשת לאור החזרה לקניינים שלך. יש לך סיכוי נהדר אז להכיר מה היא באמת רצתה לעשות לך. עד כמה היא לא שייכת לך. עד כמה היא ואתה זה שעטנז וכלאיים זה וזה. אז בתוך ביתך, אם כן, בתוך הבית אין את אווירת המלחמה? בתוך הבית זה המקום שבו אתה יכול להתבונן, יש לך יישוב הדעת, אתה יכול להסתכל על תופעה, אדם יושב ככה לקורסה בנחת, הוא מיושב, לוקח אוויר עמוק, יכול להסתכל על כל מיני תופעות שעברו במשך היום, אתם יודעים, הרבה פעמים שאנחנו מגיעים הביתה, אנחנו מסתכלים על דברים שקרו במשך היום, שהיינו טרודים, בולבלים בדעתנו, אנחנו מגיעים הביתה, מסתכלים על הדברים ואומרים, וואי, לא הבנתי אותם בשעתם, עכשיו אני מבין אותם טוב יותר על הקורסה. שאני יושב בנחת אחרי מקלחת, אחרי קפה של ארבע, עם איזה עוגת גבינה נחמדה, אני אגיד לך, כן, כל אחד פנטזיות שלו כמובן. ואני יושב מסתכל על סדר היום שלי ואומר, מה עשיתי שם? מה, פיתרתי את הפועל הזה, הייתי קצת נמהר, הייתי בסערת, סערת העסקים, פיתרתי אותו טרם עת, הייתי צריך לדבר איתו עוד לפני כן. אני ארים אליו טלפון, ז'וז'ו, מכילה, אנחנו ניתן לך הזדמנות נוספת, כל טוב, להתראות מחר במפעל, שמת את זה. איך הבנתי את זה? הבנתי את זה בבית, שם הבנתי. יש סיכוי נהדר, יש דבר נהדר. הבית זה מקום בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, כן? ישיבה בבית. יש אפשרות להתבונן על דברים, לרדת לעומק דברים, לחקור, לתהות על הקנקן של כל מיני תהליכים, תופעות, אירועים, ההיסטוריה האישית שלנו. שם אנחנו בבית. כל אחד מכם שהגיע לפה, כל אחד מאיתנו. תראו איזו הזדמנות פז. יצאנו מזירת הקרב, מאש שטיפת התואר, כל הפיתויים האלו עם הלבוש היפה שלהם, כן, שטיפת תואר זה משל. הגענו לפה לתוך הבית, ברוך השם, אנחנו יושבים כאן מתחת לקורת הגג הזו, הפיזית והרוחנית, שבעה ענני כבוד יש כאן, פילי פלאים. שבעה ענני כבוד. ששת ימי השבוע ועוד יום השבת. מי שזוכה להיות שבת, ברוך השם, בכלל, שבעה ענני כבוד. כל אחד ואחד יכול בקלות, מתוך המבט שהוא קונה לו בשבעת ימי, כן, הישיבה, לפקח על המעשים שלו, לחזור בתשובה אמיתית, על כל נשות יפות התואר, שפיתו אותו בשדה הקרב של החיים, זו הזדמנות בלתי רגילה. אתה לוקח אותה אל תוך ביתך. אומר רש"י, בבית שמשתמש בו, לא בית הרעי, אתה לא לוקח אותה לאיזה מקום שהוא הרעי לגביך, שאתה נמצא שם שעה בשבוע, יום בשבוע. לא, לא, לא. לבית שמשתמש בו. הבית שלך, המבצר שלך, שרשום על שמך בטאבו, זה הבית שלך. עליו שילמת, אותו בנית, עליו שילמת מלוא הכסף. שם אתה לוקח אותה. זה המבצר שלך. שם אתה בעל בית. שם אתה זקוף קומה. שם אתה מנש, אתה בן אדם. לשם תיקח אותה. לא למחסן העצים של העסק שלך, ולא לאיזה מסעדה מזדמנת. לא, לא, לא. הבירור צריך לעשות במקום הקבע, דווקא שם. במקום ששם הקניינים התרבותיים שלך, כן? שם נמצאים הקניינים התרבותיים העצמיים שלך. לא המקרים. תפתח את תעודת הזהות שלך, תסתכל על התמונה שמשתקפת משם. תשים אותה לידך, את אשת יפת תואר, ותגיד, מה לי ולך? מה לי ולך? גברת, תלכי מכאן, מהר. סיפר לי בעל תשובה אחד, חזר בתשובה. סיפר לי, שאלה מעניינת. תכף, אני מקווה שנוכל להתייחס לזה. סיפר לי בעל תשובה אחת, כן, שערב חזרתו בתשובה. לא, הוא בעצם כבר חזר בתשובה, הוא הגיע כבר לישיבה, אבל הוא עדיין היה לו קשה מאוד לקבל על עצמו את הצד המעשי. הוא בא לפה בעיקר ללמוד, להרחיב את האופקים, להיפתח למחשבות התורה, כן? לרוחניות, מה שנקרא תשובה רוחנית יותר. הוא היה חוזר הביתה, הוא היה חוזר למין הגב, לעסקיו, כן? ובתוכם גם לשטיפת התואר שלו. המקרה הזה באמת הייתה גויה. ופעם אחת, פתאום נפל לו הסימון. מתוך הישיבה בבית הזה, במהלך השבוע, וההיפתחות למחשבת התורה, לאידיאלים של התורה, הוא חזר הביתה, הוא נפגש איתה. הם ישבו בחדר. והיה שם איזה גלובוס כזה, של העולם. פתאום הוא אומר לי, נפל לי הסימון, מי אני? אני יהודי, אני חלק מעם ישראל, אני חי בארץ ישראל, אני לומד את תורת ישראל, מה לי ולא? אז הוא סובב את הגלובוס ואמר לה, היה כזה בעל חוש הומור, את מוצאת את ישראל פה על המפה? אז היא מחפשת ישראל על גלובוס, מישהו פעם ניסה לראות על הגלובוס את ישראל? אין, לא מוצאים, זה קטן מדי. יש כאלה גלובוסים שיש חץ בים התיכון, ובסוף החץ קצוב ישראל, ככה, אחרת אי אפשר למקם את זה שם עליו. אז היא אומרת לו, מגלגל את זה לים התיכון, מדיאטר יננסי, מחפשת, צור צידה, ישראל פה. נכון קטן, הוא אומר לה? כן, מה זה קטן? לא. כלום. אז הוא אומר לה, אבל אני גיליתי כמה זה גדול. הארץ שממנה עד בת. מנורווגיה, אני יודע מאיפה. זה גודל, תראה, כתוב, נורווגי, ככה. היה לי איזה 5 סנטימטר, נורווג. איפה ישראל? לא רואים בכלל. אני גיליתי כמה זה גדול. זה מסתרע על כל העולם כולו, גם התחתון וגם העליון. מסתכלת עליו, you must be crazy. היא אומרת לו, אתה חייב להיות משוגע, אתה ודאי משוגע, מה קרה לך? לא, אני לא משוגע, סוף סוף אני נורמלי. אני יודע מי אני. מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שלום ולא להתראות. היא יצאה כועסת, עזבה אותו לשלום. ברוך השם. פתאום הוא הבין מי הוא. בתוך ביתו. זה קורה לנו הרבה, תשימו לב. כל שבוע, כל מי שעמל פה, כל מי שטרח בערב שבת, כן, אוכל בשבת, כל שבוע תבדקו את עצמכם ותראו. הריחוש הרוחני שאיתו אתם יוצאים מהישיבה, מאפשר לכם להבחין בין טוב לרע מסוים. דברים שלפני כן נחשבו בעינינו לטוב, פתאום נתפסים בפרצופם האמיתי. בלי סמלת השבי, בלי השיער המגונדר והמצועצה, בלי הציפורניים העשויות להפליא, בלי צהלת הפנים הזאת ש... אלא בבכי כזה שאת בוכעת לא יפה. היא לא יפה. הוא חושף אותה בניבולה. הוא חושף אותה בכיעורה הפיזי, בכיעורה הנפשי. את לא בשבילי. אני שונה ממך. שונה מהותי. יש בינינו יחס. אבל קודם כל הבדל. ברוך המבדיל בין ישראל לעמים. מתוך המבדיל, אחרי זה גם מכליל. אבל קודם כל מבדיל. קודם כל אנחנו מובדלים, גברת. עכשיו יש לנו יחס. היחס שלנו... הוא יחס שיכול להיות רק מתוך שאני יהודי. אחרי זה אני גם אשפיע עלייך, בעצם לימוד תורתי, בתפילה שאנחנו מתפללים על אומות העולם, לשלומה של מלכות, על אומות העולם בכלל, אהבת כל הגויים כולם, כמו שאומר הרב קוק מוסר אביך, צריך להתרגל לאהוב את כל הגויים, את כל העמים, וזה מה ש... זה מה שמעורר את רוחו של משיח, אומר הרב קוק. רוח עד מלכה, משיחה, מתעורר על ידי אהבת הגויים כולם, אבל מתוך שאתה יודע מה זה ישראל. אתה לוקח אותה לתוך הבית שלך. בית שמשתמש בו. נכנס ונתקל בה. יוצא ונתקל בה. רואה בבחייתה, רואה בניבולה, כדי שתתגנה עליו. נכנס ויוצא. חבר'ה, כשאנחנו נכנסים לבית, אנחנו בדרך כלל נכנסים לבית, אחרי שיום שלם היינו בחוץ, והבית מבחינתנו זה מקום המפלט, שאליו אנחנו נכנסים כדי להרגיש שסוף סוף הגענו הביתה. מי מאיתנו רוצה לראות דבר שלא שייך, באמת לא שייך, לעולמו, כשהוא יוצא מן הרחוב ונכנס לביתו? אני צריך לראות את הרחובות הזו בפנים? הרי זה בדיוק מה שאני לא מצפה. אני מצפה לראות אותה שאני נכנס, אגב, שאני נכנס לתוך הבית, עכשיו אני רוצה לעשות את המהלך ההפוך. כי הרחוב זה שדה קרב. כמו שאמרנו, יש שם הרבה פוטואר. אני חוזר לביתי, אני רוצה לפגוש שם רק את הדברים שלי. אדם בדרך כלל סוגר את הדלת אחריו שנכנס הביתה. הוא נכנס לתוך עולמו הפרטי. פתאום אני מוצא פה את הנציגה של הרחוב, שבשעת המלחמה היא זו, שקראה אותי מתוך עולמי. מה את עושה כאן? זה עוזר. מה את עושה כאן? לא רוצה יותר. לא רוצה. יש סיכוי שהוא יגיד אני לא רוצה. צערנו הרב יצרה הוא גדול מאוד. ולפעמים הוא גם מחבב את הזר והמוזר והלא שייך, כמו שיכול לקרות כאן עם אותה גברת שבסוף לוקח אותו לאישה ומולידים בן לתפארת, בן סורר ומורה שנהרג על, על שם סופו. חיות כפיים. בגיל 10 או 11 הורגים אותו. דבר נורא. יכול להיות מצב כזה. אבל באופן נורמלי, אם האדם הזה הוא נורמלי, שהוא נכנס הביתה ורואה את הגברת הזו, זה לא נוח לנוכחות שלה. היא לא שייכת לנוף הביתי, לנוף האינטימי, זה לא שייך. בית שנכנס, נכנס ונתקל בה, יוצא ונתקל בה, רואה בבחייתה, רואה בניבולה. כי כמו שכתוב, היא מסירה מעליה סמלת שוויה, ויושבת בבית ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. זאת אומרת, שהיא בוכה את אביה ואת אמה ירח ימים, מה קורה כן? היא בעצמה עוזרת להבדלה. כי בעצם הבדידות שלה גם מושכת אותה עכשיו לאן? למקום הטבעי שלה. זאת אומרת, שתיהם נמשכים למקומם. שתיהם נמשכים. חוץ מזה, שבבכי ובהסרת השמלה, היא נראית כאורה ומנובלת. שזה עוזר כמובן בשבילו להרגיע את היצר. זה עוזר להרגיע את היצר. אבל זה גם מושך אותה למקומה הטבעי. היא כבר מרגישה שהיא לא במקומה. היא רוצה את אבא. היא רוצה את אמא. היא רוצה את הקניינים התרבותיים שלה. לא מתאים לה המקום הזה. רוצה לחזור הבית. אז יש פה משיכה משני הכיוונים. היא נמשכת למקומה, ואתה נמשך למקומך, ועל ידי זה, תתגנה עליו. תשובת המשקל. תחת המצב שבמלחמה שהוא התאווה ונמשך. עכשיו זה הפוך לחלוטין. היא תתגנה עליו. תשובת המשקל. הפך הגמור. כל זה נעשה למטרה הזו. לבטל את המשיכה הנפשית, המינית, שהתפתחה בשדה הקרב. אם בגלל התעוררות התאווה של הלוחם, אם בגלל נטיית הפיוס והשלום של הלוחם הישראלי, שעל זה רחבה האישה הגויה, משכה אותו אליה. עכשיו, כדי לעקור את זה, אנחנו מחזירים אותו הביתה. אנחנו מחזירים אותו לקנייניו, כדי ליצור את ההבדלה. מחזירים אותה למקומה. מקערים אותה כנגד התאווה. מקערים אותה כנגד התאווה, להשקיט את התאווה, ופה אנחנו מצפים שיתרחש, כן, הפירוד הסופי. טוב, אנחנו פה צריכים לעצור. רק נעיר הערה אחת שרשי אומר, כי תהיין לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, שתי אנשים אלו, מי אלו? לפי רשי? אחת זו אישה ישראלית, כדת וכדין, ומי השנייה? כמובן, יש תפת אור. היא ממשיכה איתו. זה התרחיש או התסריט, כן? שאמרנו שכל הסדר של המעשים כבר לא מועיל. היא קשורה בו, כלשון חז"ל, ככלב. קשורה בו חזק חזק. היא לא יכולה להיפטר ממנו. היא ממשיכה איתו לתוך הנישואים עם אישה ישראלית. אנחנו רואים שאישה ישראלית הוא חייב. יש לו קשר עדיין לצד הישראלי שבו. מצד אחד הוא רוצה לטעום טעם של אישה ישראלית, לכן הוא לוקח אישה ישראלית. מצד שני הוא לא יכול להירגע מאותו זיכרון מתוק של טעם העבירה, וזו האישה בשביל העבירה. יש לו שתי נשים. והבן סורר ומורה נולד ממנה. נולד ממנה. כן? אבל כתוב אחת אהובה ואחת צנועה, סופו לסנותה. זאת אומרת, יעברו ימים ואולי אפילו שנים שאותה אשת יפת תואר תשב בצילו, כמו אותה צילה של למך שהייתה יושבת בצילו בשביל תשמיש, שעברו ימים ושנים שאולי היא תישב בצילו כמועדפת, כיפהפיה, היא היפהפיה שלו. אבל הנשמה הישראלית של אותו לוחם לא תוותר לו. סופו לסנותה. מבשרך, כתוב, אומר רש"י, שסופו לסנותה. הטבע הישראלי יופיע, ולאט לאט הוא ידחה, הוא יסלק, הוא יבדיל את הדבר הזר. הוא ידחה אותו החוצה. סופו לסנותה. זה בשורה טובה. רבה שלך.